אחד מדבר על העניין שיקשר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. אז גם אם יש איזושהי הכנה של דברים לדבר עליהם, אז לפעמים זה הולך בקלות, ולפעמים אני, לפחות ככה זה אצלי, אני מרגיש שזה עוד לא מספיק, צריך לראות מה יהיה הנקודה של הלב. זה מעניין גם הביטוי, לקשר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. זאת אומרת, יש לב, יש נקודה של הלב, ויש את העת הזאת. זאת אומרת שהלב ביחס לנקודה השייכת ללב הוא חיצוני. כביכול, הנקודה השייכת ללב זה איזשהו מימד יותר פנימי ממה שאנחנו קוראים לו הלב. נקודה השייכת לליבו בעת הזאת. אז אני קראתי בשבת מכתב של רבי נתן. יש ספר מכתבים שהוא כותב לבנו ולעוד כמה אנשים שהוא היה איתם בקשר, שנקרא עלים לתרופה. רוב המכתבים הם לבנו. ושם הוא מדבר עם המכותב שלו עד כמה חזקה ומשמעותית היא העצה שנקראת היום אם בקולו תשמעו. אני אפרט את זה, אלא הוא מסיים את הדברים ואומר שבתוך היום אם בקולו תשמעו שכדאי להשתמש בזה גם עם הזמרה. ואני אסביר למה הכוונה. יש תורה של רבי נחמן שעוסקת בחשיבותו של היום הנוכחי ובכוחה של השעה שבה אנחנו נמצאים. זה דברים שמפורסמים בעולם, שלפגוש את עצמנו, לפגוש את הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות רק היום, וזה יכול להיות רק עכשיו. רבי נחמן כמובן מצמצם את זה היחידה השלמה שנקראת יום, הוא גם מצמצם את זה, אומר שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום ואותה השעה. עכשיו, בתוך אותה השעה, אומר להשתמש גם בתורת הזמרה. תורת הזמרה מה העניינה? שגם בעיצומו של הכאוס, או גם בעיצומו של מצב לא רצוי, לחפש איזושהי נקודה טובה חיובית ולהתמקד בה. עכשיו, שני הדברים הללו הם ידועים בנפרד. הטקסט שנקרא היום אם בקולו תשמעו, והטקסט שנקרא הרעיון של רבי נחמן על הזמרה. אבל מה שמתחדש פה, שרבי נתן ממליץ ועיתים בעת מיוחדת לקשר אותם. זאת אומרת, שגם כשבן אדם מנסה להתמקד רק בשעה נוכחית, שזה דבר שאמור להיות מאוד משחרר, אז הוא אומר, אני רוצה שעוד יותר תהיה משוחרר. זאת אומרת, זה כמובן למצבים של מצבי מתח או קושי או בלבול או מבוכה או חוסר אנרגיה. זה מאוד מעודד את הבן אדם שאומרים לו, כך אחריות רק על היום הנוכחי, ובתוך היום הנוכחי כך אחריות רק על השעה הנוכחית. ובתוך השעה הנוכחית הוא אומר, בוא תשתמש בטכניקה שנקראת הזמרה. שם איפה זה הביטוי הזמרה לאלוהי בעודי? זה הכוונה היא עוד, לקחת עוד, בשפה של רבי נחמן, זה הכוונה היא את המעט טוב. זה עוד מעט. לקחת את העוד קצת שבאפשרותך לעשות בו טוב. זה דבר מאוד מעודד. זאת אומרת שבתוך השעה הנוכחית, להתמקד בנקודה טובה. מה החידוש ברעיון הזה? גם של לקחת אחריות רק על השעה הנוכחית ורק על איזושהי נקודה טובה או מעשה מינורי. המחשבה האנושית היא מבטלת את המושג שעה בפני המרחב האינסופי של החיים. היא אומרת, לשעה אין ערך. או ליום אחד של תיקון אין ערך. שרבי נחמן מדבר על הרעיון הזה בתורה רישא עין בית, והוא רוצה לחזק ולומר כמה זה משמעותי, הוא מתחיל במילים, היום אם וקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם. כלל זה עניין שכולל בתוכו הרבה פרטים. זאת אומרת, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובע בספרים. אז יש בזה שני עניינים לא לחשוב מיום לחברו. זה גם בענייני ביטחון, שבן אדם שואל מה יהיה מחר, איפה יהיה לי לאכול. אבל במציאות המודרנית זה פחות נפוץ. גם שם צריך את ענייני הביטחון. לתת אמון בקדוש ברוך הוא שעניינים ילכו כשורה. אלא במובן הזה של בן אדם יש לו כוח להשתנות ליום אחד, אבל אין לו כוח להרבה ימים. ואנחנו רוצים להיאחז כביכול בשינוי לתמיד. זאת אומרת, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי עם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, עבודת השם זה השינוי לטובה, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. אי אפשר לו לישא מסע כבד כזו. זאת אומרת, השינוי נראה לו מסע כבד. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. עכשיו זה נשמע גם כמו יצאה פסיכולוגית להתמקד רק ביום הנוכחי, אבל בהמשך הטקסט הוא אומר שגם מבחינה קוסמית כל יום יש עולם חדש. כל יום זה ממש מציאות חדשה לגמרי. זה עולמות שנבראים מחדש בכל יום. שזה גם זה טוב לקום מוקדם בבוקר, לעשות גלגול ראש על השטיח ולהגיד התחלתי גלגול חדש. זה זאת את ההתחלה החדשה לגמרי. גם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור מחר התחיל, מחר יתפלל בכוונה או בכוח כראוי. אז גם פה, שלא ידחה את עצמו. בדרך כלל אנחנו רגילים לומר שאם בן אדם דוחה משהו, אז הוא דוחה את הדבר. רבי נחמן מגלה שיש דברים כשאני דוחה אותם, אני בעצם דוחה את עצמי. גם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. זה ביטוי יפה, זה ידחה את עצמו מיום ליום. זה כמו להגיד למישהו, לך תבוא, לך תבוא, תבוא מחר. זאת אומרת, גם אנחנו, יש בחינה כזו שדוחים את עצמנו, את עצמנו. גם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. למור, מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה ובכוח כראוי. שלא ידחה את עצמו. אז מסתבר שהמפתח לשינוי לטובה זה קבלה עצמית. אבל מה מעניין ברעיון הזה? שמניח שכל אחד מאיתנו שמע לא מעט על העניין הזה של החשיבות של היום הנוכחי, חשיבות של הרגע הזה. איך אומרים בעברית אני כאן עכשיו במילה אחת? הנני. גם אני כאן עכשיו זה שילוב של עולם שנה נפש, של מקום, זמן ונפש. כאן זה מימד המקום, עכשיו זה מימד הזמן, ואני זה הנפש. אז אני כאן עכשיו, ולשון הכל זה נקרא הנני. הנני זה אומר אני בערנות למה שנדרש ממני עכשיו. אני בערנות לפגוש את הטוב שמגיע אליי ולהיות גם ערני להעביר אותו הלאה. אברהם אבינו עונה לקדוש ברוך הוא הנני. יוסף הצדיק שאבא שלו שולח אותו לשליחותו אומר לו הנני. הנני זה גם הסכמה להיות. פעם דיברנו על אנה זמין למאווי, אני מסכים להיות. השלב הבא אחרי אנה זמין למאווי, אחרי שאני אומר אני מסכים להיות, זה כבר לומר בפשטות, הנני. אני כאן עכשיו. עכשיו, אז התחלתי לומר שהרעיונות הללו הם מקובלים בעולם, אבל מה החידוש של רבי נחמן? אומר, רק ביום הנוכחי אני יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כי הוא מביא פה פסוק, היום אם בקולות ישמעו. מתי אפשר לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא? הוא נשמע רק במרחב אחד. המרחב הזה נקרא היום. היום אם בקולות ישמעו. ואם אנחנו מצליחים גם בכוח המחשבה לראות את העולם שהוא באמת מתחדש, המשמעות של התחדשות מבחינה רוחנית זה שאנחנו משוחררים מהעומס של השעה שקודם או מיום האתמול. דרך כלל מה שמונע מאיתנו מלהיות בהשראה ומה שקורה עכשיו זה הזיכרונות או הרגשות שלא עובדו והם נרשמו בנו. וכמה שאני עסוק יותר בזיכרונות הללו ולא שחררתי אותם, כך אני פחות פנוי לחוש את התחדשות הבריאה שקורית עכשיו. חלק מעניין של התחדשות הבריאה זה באמת להאמין למחשבה שלנו. יש כוח, אנחנו יודעים מה הכוח המחשבה. אולי אני אספר לכם כמה סיפורים על כוח המחשבה. יודעים שכשבן אדם מאמין שהוא לקח תרופה שהיא אמורה להועיל לו גם אם היא תרופה דמה, זה אומרים שיש אחוזים רבים שזה עוזר להם, מדברים על 30%, זה דבר מדהים. כוח המחשבה. זה פועל גם הפוך, אם בן אדם, לא יודע, אמרו לו שהוא שתה מאיזה מעיין עם... יש עליו נשורת רדיו-אקטיבית ויש אנשים שהתחילו לפתח תסמינים של בעיות גופניות, אחרי זה אמרו להם טעות, אין הכל בסדר, המעיה נקי, אבל מאוחר מדי. זה פלא גדול איך שהשם יתברך ברא אותנו. זה דברים ידועים בעולם, אין בהם, צריך רק להזכיר אותם. אמונות מעצימות. יש סיפור גם על הרמב״ם, שפעם היה התערבות עם היו כמה חכמים בתקופתו שרצו להריל אותו, אז עשו איתו התערבות כזו שהם יכינו איזשהו רעל, ואם הוא ישתה ויוכל ליצור לעצמו תרופה מול זה, אז ואחרי זה הוא יעשה את זה להם, הוא ישקע אותם רעל ונראה אם הם יוכלו להתגונן בזה, וככה יהיה המנצח. אגב, זה סיפור שלא מצאתי לו מקור היסטורי, אבל זה לא מונע ממני לספר אותו, כי הוא סיפור יפה. זאת אומרת, לא ניפול בקטנות האלו. עד רבה, שאם אומרים שאין לו מקור היסטורי, אז זה יותר חזק לשעת סיפור. אז ככה עשו, אז הרמב״ם שתה את השיקוי. נכון, נשמע טוב, הארי פוטר. שתה את השיקוי שהם הכינו, ומיד היה לו גם נוגדנים מסוימים שהוא שתה על זה ולא פעל עליו הרעל. אז היה תורו להשקוט אותם. והוא בכלל היה לו כוונות זדון כשלהם. הוא גם בכלל לא הכין רעל, רק הכין כוס חלב, אבל נתן להם את זה כאילו זה הרעל שלו. אבל הם כל כך פחדו מזה שהרעל שלהם לא השפיע עליו, ומי יודע מה בחוכמתו הוא רקח עבורם, והם מתו תוך כמה שעות ביסורי גסיסה. מכוח המחשבה, כי הם ידעו מה לדמיין, איזה רעלים הוא יכול להשתמש בהם, כי הוא לא השתמש בשום דבר. העניין של כוח המחשבה, כדאי לדעת שהשורש הרוחני שלו, שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא נתן כוח במחשבתנו למשוך אלינו את הדברים. תראו, שימוש בכוח המחשבה זה מאוד מדובר, נקרא לזה בדור האחרון. באמת זה מדובר כל ההיסטוריה, בדרך כלל כותב על זה כבר 200 שנה, אבל בוא נאמר, זה קיבל המון מקום ב-30-40 שנה האחרונות. עד כדי כך שלפעמים בן אדם כל כך מתרשם מזה שהוא שוכח את הקדוש ברוך הוא בסיפור. אז זה חלק מהחוקיות האלוקית שנוכל למשוך אל עולמנו דברים בעזרת המתנה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יש גם סיפור על תלמיד של האדמו"ר הזקן. הסיפור הבא הוא קצת מיסטי, לא שהסיפור הקודם לא היה מיסטי, אבל זה סיפור עם מקור שסיפר אותו הרבי הרייץ. אני מקווה שתוכלו לישון בלילה אחריו. זאת אומרת, אתם בוודאי תשנו. אני מאחל לכם שתראו פילים ורודים בחלום הלילה. פילים ורודים מעופפים. ידעו אמן. אדמו"ר זקן, רבי שניאור זלמן, היה תלמיד שקראו לו רבי שמואל מונקס. והוא היה מאוד מיוחד. מצד אחד הוא היה נראה ככה עם חוש הומור, והיה עושה מעשים שבחיצוניות היו נראים כמעשה ליצנות, אבל בעומק הוא היה אדם גדול, היה מעמיק מאוד בלימוד החסידות, ממש איש מיוחד. בכלל, כשאני אומר להעמיק בלימוד החסידות, במיוחד בתורת חב"ד, יש סוגיות בענייני אלוקות שהאדמו"ר הזקן מנחה להתבונן בהם, ואלו שממש עבדו עם ההנחיות שלו הגיעו למחוזות רוחניים מאוד מרגשים. זה ממש לגעת באינסוף. לפעמים זו חוויה ממש של ביטול האגו באופן, תצאו לי להשלים את המשפט באופן, כי אם אני אגיד באופן מורגש, זה לא כל כך ביטול האגו. זאת אומרת, באופן מורגש, למרות שיש בעיה עם הניסוח. באופן שלם. והגיעו ממש לדבקות באלוקות באין סוף. יש תיאור, וממילא יש תיאור על חסידים כאלו שעסקו בתפילה. אנחנו רגילים לקחת את הטקסט שמתפללים, למשל תפילת עמידה היא לוקחת לאלו שאומרים את זה בזריזות, זה לוקח אני מניח דקותיים, ואלו ששועים בזה יכול לקחת רבע שעה, 20 דקות. היו חסידים שהיו עומדים 6 או 7 שעות בתפילת העמידה. הם פשוט שכחו, לא, גם היו עושים לידם רעש או בלגן או צעקות, הם נכנסו לכזאת דבקות שאין לנו מושג מהי אותה דבקות. שפעם סיפרתי פה, יש ניגוד חב"ד ידוע שנקרא עניים זמירות. עניים זמירות. כדאי לכם לשמוע, שואל את הרב יוטיוב, להשמיע את זה בנעימה החבדית. אז מספרים מילחין את זה, שהיה איזשהו חסיד, שבמוצאי יום כיפור, שהסתיימה התפילה וכבר כולם הלכו הביתה לאכול, הוא עוד רצה להישאר קצת באווירה ובמוחין של היום. אז הוא לקח את המילים הללו, שהם ימי התפילה, שהטקסט שלהם זה עניים זמירות ושירים אהרוג, אהרוג כמו לאהרוג בגד, כי אליך נפשי תערוג, מלשון ערגה. נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודיך. רז זה הרי מילה נרדפת לסוד, אז לדעת כל רז סודיך, לדעת את הפנימיות של הפנימיות. אותו חסיד נשאר עם הבגד הלבן שלובשים ביום כיפור. איך הוא נקרא ביידיש הבגד הזה? הוא נקרא קיטל. והטלית על הראש. וכולם הלכו, הוא ככה הניח את הטלית על ראשו, שיהיה לו ככה פרטיות. ויצא לו ניגון ככה שהוא פיזם על המילים הללו. ענעים זמירות ושירים מארוג, כי אליך נפשי תארוג. ככה מספרים שכשהגיעו המתפללים הראשונים לתפילת שחרית, כעבור 10 שעות, או ראו אותו עדיין באותה תנוחה, יושב בריכוז עמוק ומנגן את הניגון הזה. היו חסידים שבאיזשהו שלב הגיעו לכזאת דבקות, כזו בהתבודנות, ועכשיו זה לא דבקות שמבקשים להשיג אותה, זה דבקות שהיא מגיעה בדרך ממילא. היא תוצאה של אותה כניסה פנימה. מספרים שהיה, גם כשאני נכנס סיפור בתוך סיפור, אני עוד יחזור לרב שמואל מונקס, תדמית של האדמו"ר הזקן. הוא ימתין לנו. היה אחד מהחסידים בדור שעבר, לפני 60 שנה, קראו לו רביצ'ה מסמיד. איצ'ה זה יצחק, ומסמיד זה כוונה שהוא יצחק המתמיד, קראו לו רבי יצחק הורוביץ, אבל הוא היה ממש איש קדוש ומופלא, איש פלא. עד כדי כך הוא היה איש פלא, שהרב דסלר, שכתב את הספר מכתב מאליהו, יש ספר במחשבת ישראל בחמישה כרכים, שכתב אותו הרב דסלר, שרוב ימיו היה באנגליה, ובסוף ימיו עלה לארץ ישראל, חי בבני ברק, נפטר בשנת 53-54, וזה ספר ממש מאבני היסוד של ארון הספרים היהודי, למרות שהוא נתפס רק בדור האחרון, הודפסו ממנו משהו כמו 50 מהדורות, שזה נחשב להרבה לספר שכל כך חדש. אז הרב דסלר כותב שהשנים הכי מאושרות שהיו לו, הוא לא היה חסיד, לפחות לא באופן רשמי, הוא היה נמנה על תלמידי חכמים, אבל לא מהציבור החסידי. אמר שהשנים הכי מאושרות שהיו לו, זה כשהוא היה גר באנגליה, התארח אצלו במשך כמה שבועות רביצ'ה מסמיד, אותו חסיד, והרב דסלר ניצל את הזמן ללבן איתו וללמוד איתו בחברות הסוגיות בחסידות, ולימים הוא אמר שזה היה הזמן הכי מאושר כל ימי חייו. זה מאוד מרגש בהיבט הזה, שכותב את זה רב לא חסידי, שכביכול יש מחלוקת עם החסידות, והוא אומר, הסיפור הזה כל כך נגע בי, שאפילו שיננתי בעל פה איכן זה כתוב, זה בספר מכתב מאליהו, חלק A, עמוד 485, בהערה למטה, כי זה סיפור גם כל כך חינוכי, של היכולת לקבל איש מרעהו, ואדם גדול כמו הרב דסלר, שאומר בכנות, לא רק שאני לא מתנגד לו לחסיד, אלא כשטעמתי טעם של אין סוף, זה היה כשהייתי איתו בקשר. אז אותו רביצ'ה מסמיד הגיע פעם לישיבה, איפה שביקר באחת הערים שהייתה שם ישיבה חבדית. וכשהוא התחיל להתפלל, אז גם כן הוא ככה פלל במשך כמה שעות, אבל הוא היה בכזו התלהבות, בכזו אש, שהוא גם דפק קצת את הראש שלו בקיר, וגם ממש עיקה בשולחן, אבל ראו שאי אפשר לדבר איתו, הוא היה ממש בתוך דבקות עצומה. אז היה שם בחור צעיר, שלימים הוא מאוד התפרסם בחב"ד, קראו לו רב מנדל פוטרפס. והוא התפלא על התמונה הזו, כי אחד הדברים הכי חזקים בחב"ד זה נקרא מוח שליט על הלב. זאת אומרת שלא מתפעלים באופן חיצוני. אין החצנה של הרגשות גם בתפילה. אפשר לראות מישהו בדבקות, באיזשהו ניגון עדין, אבל גם בתוך הדבקות הנוראה כמעט לא רואים תנועות חיצוניות. אז אחד התלמידים הוותיקים ראה שרב מנדל פוטרפס תמע על רביצ'ה מסמיד, שהוא כזה באקסטזה כזו. ואמר לו, אתה בטח אומר לעצמך, ככה אותו בחור מבוגר אמר למנדל פוטרפס, אז הוא היה בחור צעיר, אמר לו, אתה בטח אומר לעצמך, אני יש לי מוח שליט על הלב, אבל רבי צ'מסמיד, מה זה ההתפרצות הזאת? אמר לו, תדע לך, שאם היית יודע איזו חוויה רוחנית רבת עוצמה בלתי נתפסת הוא עובר בשעות הללו, היית מבין שמה שאתה רואה עכשיו זה מוח שליט על הלב. זאת אומרת, הוא חווה עכשיו כזאת דבקות אינסופית, שהמעט קצת שרואים אצלו תנועה, זה נטו מוח שליט על הלב. זה מובן הסיפור הזה? לי הוא היה מובן, מקווה אתה רואה קצת התרגשות, אבל זה איפוק שאין לשער מה שהוא חווה. דרושים מתנדבים לענן בראשם שאתם איתי. לא רק להסתיר, אומר, לכאורה הוא לא יצליח להסתיר, אומר, תדע, הוא עובר לאן, אומר, אם אתה היית לומד שעות חסידות ונכנס ל... אדמור, זה כן, מה שאומר לך לדמיין, אנחנו עומדים בפני השם יתברך, ואין שום הסתרה, וכל החומר, לראות ממש את האלוקות שמהווה ומחיה את כל המציאות, עד שאין מציאות, יש רק גילוי של אלוקות. זה יכול להישמע מילים, וזה אפשר, זה התבוננות של שעות שחסידים היו עושים את זה יום יום. ואז אותו בחור סיפר לרב מנדל שחב"ד היה את הרבי הצמח צדק. ככה היה שמו. לא צריך להחזיק ראש בכל השמות שאני מזכיר. זה שעת סיפור. בלי... אחרי שהוא נפטר, אז ממלא מקומו היה הרבי מערש. מערש זה רבי שמואל. בראשית תיבות מורינו הרב שמואל. והוא היה מפעם לפעם נוסע לציון של אבא שלו, של הצמח צדק. להתפלל שם, לקבל ממנו הוראות. והוא לא היה לוקח איתו אף חסיד. רק את העגלון הגוי שלו. העגלון שהיה לא יהודי, היחיד שבא איתו בנסיעות הללו. וחסידים רצו לדעת קצת על ההנהגות. חסידים רצו לדעת על ההנהגות של הרבי בציון של אבא שלו, אבל העגלון, חלק מהתנאי להעסקתו היה שהוא לא מספר מה הוא רואה. החסידים מאוד רצו לדעת, אז יום אחד, בואו נראה, תחשבו אתם יצירתית, איך לגרום לו לדבר. תחשבו על כמה אפשרויות, בואו... או לאיים עליו, או לשחד אותו. הכי פשוט. יש פה קונצנזוס על לשתות. אתם רוצים שנפתח את השיחה ונשאל המלצות מה לשתות? אני מניח ששם זה גם הטופוגרפיה וגם הגיאוגרפיה של האזורים הללו, מן הסתם לא הייתה הרבה בחירה. בכל אופן, נתנו לו לשתות, עוד לשתות, עוד לשתות, עד שהחל לשחרר את חרצובות לשונו. אז הוא אומר, התחיל לדבר. אז הוא אמר להם, תראו, הרבי שלכם הוא ודאי הרבה יותר חכם ממני, אבל יש דבר שלא נעים לי להגיד, אבל אני יותר מאוזן ממנו. מולו מה? זה אמר, כשהוא מגיע לקבר שם, לקבר של אבא שלו, הוא כל כך רועד מאימה ופחד, שלוקח לו שעה ארוכה עד שהוא בכלל מצליח להיכנס פנימה, וכשהוא בפנים, הוא גם מחזיק חזק שהוא לא ייפול, הוא כל כולו בפחד. אומר, אבל אני? הוא פירש את זה, כבודו במקומו של ההגיון, אולי הוא פוחד מבית כפרו, אולי מהחושר. אומר, אבל אני? ברגיעה נכנס פנימה. אבל ההוא, אם הייתם רואים אותו, איך הוא פוחד שם? אז אמר, אותו בחור שאמר לרב מנדל, רב מנדל כמובן מיד הבין את המשל, אותו גוי אין לו שום השגה, אבל הראייה הרוחנית של הרבי, המפגש עם נשמת אביו, הגילוי הזה, במקום שבאמת יש גילוי אלוקות במוחש, אז ככה אמר לו אותו דבר, מה שאתה רואה את רבית שמסמית כולו בהתלהבות, תדע לך שזה עדיין מוח שליט על הלב. מול ה... בא להזכיר לנו באופן כללי שלדעת שיש את המציאות הזו גם בעולם התפילה. גם אם אנחנו לא שם, זה נעים לספר על זה. ולדעת שיש עבודה כזאת, שכשנכנסים לשם, אין עולם. או יש עולם, העולם האמיתי. אז באותו הקשר מספרים שהיה גם עוד חסיד של הרבי הצמח צדק שקראו לו רבי ליל מפריץ'. והוא פעם אחת מאוד רצה להגיע לרבי הצמח צדק ולא היה לו איך להגיע. וגם דרכו היה שהוא לא היה נוסע בדרך כלל בדרכים הראשיות מכל מיני סיבות. אז הוא מאוד התגעגע ומאוד השתוקק לנסוע לרבי. אז היה איזה חצי צעיר, אמר לו, אני מוכן לקחת אותך שנספיק להגיע לשבת. אמר לו, רק יש לי שני תנאים עבורך. א', שניסע בדרך המלך, כי הוא לא היה רוצה לנסוע בדרכים שהצער הרוסי סלל. היה לו איזה, תמיד היה נוסע בדרכים הכלכלות. והדבר השני, שאתה לא מתפלל בעריכות בדרך, כי הוא היה מאילו מהחסידים שהיו יכולים להיכנס לתפילה. טוב, הגיעו לאיזה אכסניה, והוא הסכים, נסו לדרך, הגיעו לאיזה אכסניה. אותו רבי ליל נעמד להתפלל, ונכנס פנימה מה שנקרא, איזה ביטוי יפה זה, נכנס פנימה, זה אולי מי לדבר. הוא דופק לו על הגב, הוא אומר לו, הבטחת, אמרת. הוא ראה שהוא בדבקות, זה לא מסק, זה לא עוזר. איזה 6-7 שעות היה ככה בתפילה. כי הוא סיים, אז החסיד הזה בא אליו בטענות, הוא אמר לו, אני באתי בשביל לעזור לך, כי רצית להספיק להגיע לפני שבת. ולא עמדת בדיבורך. אז רבי ליל אמר לו, תראה, כל מה שאני רוצה לנסוע לרבי, שהרבי ילמד אותי איך להתפלל, איך להגיע לדבקות. אבל אם אני כבר שם, אני לא אפסיק את זה בשביל לנסוע לרבי, שילמד אותי איך להגיע לדבר שאני כבר בתוכו. החסיד הזה קיבל את זה, ובכל זאת הם עוד הספיקו להגיע לפני שבת. עכשיו, איפה אני פוגש את כל הסיפורים הללו? לפעמים יש לי כזה קושי להתפלל, קושי להתרכז, שבזמן התפילה הנורמטיבית אני קורא סיפורים על אלו שהעמיקו שעות ארוכות בתפילה. אותי זה משמח מאוד, אלו שלידי מתפללים, אני יושב בבית כנסת עם הסיפורי צדיקים, זה מרגיש נהדר. זה לא שום נקיפות מצפון. אבל זה פשוט, זה עניין רוחני, גם אני עונה על כל מה שעונים מסביב. ובוודאי שהסיפורים הללו, הם באמת מעוררים. זה לא רק סיפורים לספר על זה. יש שם איזה שהם חיים, חיים פנימיים, שבאמת שקוראים את ספר התניה, הוא מרבה להנחות בה... להתבוננות הזאת. עכשיו אני אחזור לרב שמואל מונקס, שהיה מתלמידי האדמו"ר הזקן, שלמרות שהוא היה ידוע כבעל חוש הומור ועושה דברים שהיו לפעמים מטמיעים את הבריות, הוא לא היה איש ים, כן הוא ידע להתבונן, ידע להתפלל. אז סיפרו שבזמנו היו שני מחשפים באחת העיירות, שעליהן כנראה ידע בקישוף. הרמב״ם אמנם לא האמין בכישוף, אבל הם היה ממש הזיקו להרבה אנשים במאגיה שחורה, ביכולת הכישוף שלהם. הציקו ליהודים. אגב, זה לא היה נפוץ כל כך במזרח אירופה, אבל גם במקרים נודדים היו אנשים שידעו את סוד הכישוף. ואיכשהו רב שמעון מונקס הגיע איתם לשיחה לאימות כזו, לאימות שכזה, ויצא התערבות כזו שדי דומה למה שסיפרתי מקודם על הרמב״ם, שהם יכינו איזשהו משקה עם הלחשים שלהם, וגם אחרי זה הוא יכין להם וכל אחד ישתה של השני. והם היו ידועים בכוחה ובהצלחותיהם, מה שנקרא, המוכחות. אנשים פחדו ממש להתעסק איתם. רב שמעון מונקס היה לו, הוא ראה בזה שליחות לנטרל אותה. הם הביאו לו את השיקוי שהם הכינו, עם הלחשים שהם לחשו. איזה כיף זה לספר סיפור, ויש ככה את ה... ואז... הוא לקח את המשקה וברך בכוונה שהכל נהיה בדברו. המילים הללו זה מילים שמנטרות כל דבר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שתה את זה ולא קרה לו כלום. כתוב על רבי חנינא בן דוסא שגם הוא היה איזה ערוד. ערוד זה לא מה שאנחנו מכירים. היה איזשהו נחש מזיק שלא היה שום תרופה אליו. הוא היה מקיש אנשים. אז פעם אחת אמרו לרבי חנינא בן דוסא, יש פה תערוד. אז הוא הגיע ודרך עליו. כאילו, והוא הקיש את רבי חנינא בן דוסא, הוא לא קרה לו כלום והערוד מת. אז אמרו, אוי לו לאדם שפגש בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגש אותו רבי חנינא בן דוסא. כי רבי חנינא בן דוסא אמר, לא הערוד ממית. סוג של נחש. זה לא נחש שידוע היום בשם הזה, אבל בתקופת התלמוד היה איזשהו שרץ מזיק שכזה. הייתי גם גרסה שקוראת לזה ערבד. בכל אופן, אז אותו העניין, לא הכישוף מזיק. אז הוא שתה את זה, ולא קרה לו כלום. עכשיו היה תורו להגיש להם, הוא לקח כוס מים, ובא להגיש להם, והם רצו להתחמק מזה. כי הם ידעו את כוח הכישוף שלהם. רואים, זה לא עובד עליו, מי יודע עכשיו, מה הוא מכין לנו? זה בלחץ הקהל, שהיו שם גם הרבה לא יהודים, ויהודים ש... הסתכלו על ההתערבות הזאת, הם מוכרחו לשתות, ואחד מהם מת במקום, ואחד מהם מת אחרי 3 ימים. סביר להניח שהם מתו לא בגלל שהוא עשה משהו למים, אלא המחשבות שהם מה שהם שיערו שהם תכננו לעשות לו, אני מניח שאולי לא עשה בזה שום דבר שלילי. ואז הוא יצא וליהודים באותו אזור הייתה רווחה, כי הם כנראה מאוד הציקו להם, והוא יצא לכיוון העירה שבה היה אדמור הזקן, ולהגיע אליו ליום כיפור, ותקפו אותו להקות של עורבים בדרך. נשמע איצ'קוק. אבל זה סיפור, ממש קראתי אותו במקומות הרחבדים, זה ממש מהסיפורים שאני מוקסם מהם. הם לא, לא נפוצים הרבה בספרות החבדית, אבל זה סיפור אותנטי. ולהקות של עורבים תקפו אותו, וזה כאילו המחשפים הללו היו בזה, והוא לא הצליח להגיע לעיר, והאדמור הזקן רצה להתחיל בתפילת יום כיפור, והוא הבין שהוא בצרה, התלמיד שלו רבי שמואל מונקס. הוא שלח 2 מהחסידים שיראו מחוץ לעיר, אם רואים אותו,
הוא הצליח ברגע האחרון לפני שקיעת החמה להיכנס לעיר, אבל לא הגיע לבית הכנסת של האדמו"ר הזה, כן? והסיפור מסתיים שבאותה שנה אסרו את האדמו"ר הזה, כן? אז הרבי מלובביץ' שאל את חותנו הרבי הרייץ אם יש קשר בין הדברים, בין המאסר למה שרב שמואל מונקס עם המחשפים. אמר לו, זה לא אמרו, רק נהגו בכל הדורות של החסידים לספר את הסיפור כפי שהוא ולסיים, ובאותה שנה עצרו את האדמו"ר הזקן. צריך גם לדעת, כל אחד שיבין מה שיבין, צריך גם לדעת שבאותה שנה גם שחררו את האדמו"ר הזקן, ומאז יש לנו את י"ט כסלו, החג החסידי עדו. אז מה רציתי לספר לכם בכל זה? לא ברור. א', שתיהנו משעת סיפור. ב', שנדע שכמה שאנחנו מכירים תפילה, לפעמים זוכים להיכנס עוד ועוד פנימה. יש שם מקום מעבר למה שאנחנו מכירים. אבל לפחות העילה הראשונית שהייתה לי להזכיר את זה, זה בעניין של כוח המחשבה. שזה סיפרתי את הסיפור עם הרמב״ם וכוח ההתבוננות שלנו. שלגבי התורה הזו של רבי נחמן, היום בקולות ישמעו, שכשבן אדם באמת מתרכז בעניין של ההתחדשות שקורית עכשיו, של העולם שמתחדש עכשיו, זה באמת עולם חדש לגמרי. פה רבי נחמן מסיים את הטקסט הזה במילים, אומר, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. אני מבקש להדגיש את המילים הללו. הטקסט הזה גם פה לימדנו כמה פעמים בכמה הזדמנויות, אבל המילים הללו לא הגענו להדגיש אותם, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אני אמור להיות בעולם שלי. מה זה העולם שלי? זה היום. יום המחרת זה עולם אחר, זה עולם שלא שייך אליי. אין לי מה לעשות שם ביום המחרת. זאת אומרת, אם כי המחשבה שלי כן יכולה להיות ביום המחרת, אבל זה עולם אחר, זה לא שם. המחשבה שלי יכולה לצאת מהעולם שהוא שלי, שזה היום, ולהיות במקום שהוא נקרא עולם אחר. ואז אני לא יכול לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר אליי דרך המימד שנקרא היום. ובתוך אותו היום שעה. ובתוך השעה, עכשיו, מה התחלנו לומר קודם לכן? שאדם הרבה פעמים רואה את יחידת החיים שלו כדבר שלם, אומר, אין ערך ליום הנוכחי. מה בא פה אומר רבי נחמן? יש ערך רק ליום הנוכחי. ודאי שזה מצטרף לימים אחרים, אבל במימד מסוים יש רק את היום ורק את השעה. זה בסדר גם במובן של תוכניות וכו', אבל במימד זה ההתגלות אלוקות של מה שקורה עכשיו. וממילא, זה גם העניין הזה של האזמרה, שמשהו מדבר רב נחן, שלקחת גם במציאות של מי אומר מישהו רשע גמור, לקחת נקודה טובה. זאת אומרת, זה לקחת טוב שעשינו, או שאנחנו מסוגלים לפעול, שהמחשבה הרציונלית אומרת אין לו ערך, הוא בטל בתוך כל העשייה השלילית, בתוך כל המציאות הלא רצויה, הוא אומר, לא, אני רוצה ללמד אותך לראות בתוך הדבר הזה עולם שלם ולהתמקד בו. במעט הזה. הטקסט הזה של הזמרה, שזה ריש פי בית כותי מורן, זה טקסט ארוך. אבל כשמדברים עליו בשטחיות ומזכירים אותו בלי להעמיק בו, זה
תמיד הכוונה, זה גם במובן של ללמד זכות, לעשות עליו הזמרה, יש ביטוי כזה, וגם במובן של להחשיב מאוד את המעט החיובי. להעצים אותו, לראות בו ממש עיקר, לראות בו עניין. אז פתחנו את הדברים בדיבור של רבי נתן, שצירף ביניהם בתוך השעה הנוכחית לעשות הזעם, עושה בתוך השעה להתעסק עם המאה טוב ולראות בו דבר מבורך ורב עוצמה. עכשיו הגמרא אומרת שמי שנותן עיניו במה שלא שלו, גם את מה שלו, גם מה שהוא מבקש לא נותנים לו, ואת מה ששלו לוקחים ממנו. זה מתאים גם לפרשת השבוע, לפרשת קורח. קורח היה במצב שהיה לו תפקיד חברתי וציבורי, אבל כשהוא רצה משהו שהוא לא שלו, אז בסוף הפסיד גם את שלו, גם את העניין האחר. זאת אומרת, את העניין האחר בוודאי שהוא לא קיבל, אבל גם את שלו הפסיד. כלפי מה פה הדברים אמורים? כשאנחנו דואגים את דאגת יום המחר, אנחנו אומרים כי בכל יום המחר אנחנו רוצים כבר לנסות לאחוז בו, ומתעלמים ממה שכבר נמצא בפתחנו. ואז חס ושלום יכולה להיאמר האמירה הזו שהזכרנו, שלא רוצה גם לחזור עליה ביחס לנו. כידוע שיש את המושג הזה לחיות עם הזמן. זה לראות מאיזה טוב שיש לנו אנחנו מתעלמים, ומה אנחנו מנסים להשיג שאין לנו, שהוא גורם לנו להתעלם ממה שכבר יש לנו. לקראת סיום נזכרתי בעוד סיפור עליו, על רב מנדל פוטרפס, שהוא עלה לארץ אחרי שהוא היה הרבה שנים בסיביר, אז היה גר בכפר חבד, הוא היה לבד בלי המשפחה שלו, אז כל יום היו שני בחורים באים לישון איתו בדירה שלו, שלא יהיה לבד. זה היה ככה מספר להם איזה סיפור חסידי, וכשהיה רוצה כבר שילכו לישון, אז הוא לא אמר להם הגיע הזמן לישון, הוא אמר, נו, הגיע הזמן קריאת שמע על המיטה. אז הם הלכו לישון, ואחרי כמה זמן הם מתעוררים, שומעים אותו בוכה. הם יצאו מחור המנעול, ראו אותו אומר את הטקסט של התפילה, שעל פי הנוסח החסידי שאומרים ריבונו של עולם וקריאת שמע למיטה, הרייני מוחה לכל מי שהכיס והקנית אותי. ושמעו אותו אומר ריבונו של עולם הרייני ובוכה. ושוב מתחיל מההתחלה, ריבונו של עולם הרייני ובוכה. מאוד ריגש אותם לראות מה זה חסידים של פעם, שזה לא תגידו תפילת יום כיפור, כולה לפני שהוא הולך לישון איזה דבקות. אבל עניין אותם, מה הכוונות ש... חיכו להזדמנות, היה איזו התוועדות, הוא ככה לקח קצת משקה והיה באווירה טובה, שברו דיסטנס. שאלו אותו, מה צריך לכוון כשאומרים את המילים ריבונו של עולם, הרי אני מוכל. אז הוא הסביר להם שבן אדם לא ישמור את התינה ומי שהולך לישון, יסלח ימחול. ואז הם שואלים אותו, אז למה צריך לבכות כשאומרים את זה? אז אמר להם, מה, הסתכלתם איפה שלא צריך להסתכל? כאילו, הצטצתם לי. אבל אם כך שאלתם, אני אגיד לכם. איך שהתחלתי להגיד, ריבונו של עולם, הרי אני מויכל, פתאום עלתה לי מחשבה, שאלתי את עצמי, מי זה בעל האגו הזה, שמחזיק מעצמו כזה ישות, שהוא אומר על עצמו, הרי אני. זה כל כך כאב לי, שאני כזה גס רוח, שאני מחזיק מעצמי ואומר, הרי אני, זה מה שגרם לי לבכות. להיזכר באותם אנשים שידעו לחיות.